טוב, ערב טוב לכולם, שלום לכולם, שנה טובה. אני הרבה שנים לא הייתי במדרשה של שירת חברון, שירת אתרוג, ותמיד הציבור, הבנות, היו בערך שליש בכמות מה שאני רואה כאן. פתאום יש פה איזו פריחה אדירה. זה השנה יותר מתמיד או כל השנים האחרונות? אני זוכר מספרים של 15 בנות, 18 בנות. פתאום יש פה איזה בום כזה, איזה יופי. ברוך השם, מצוין. פלא פלאים. וכל המוסדות הדתיים התורניים, בישיבות, במכינות, בהסדר, במדרשות, ממש מדהים. יופי, ברוך השם. עכשיו, תאמרו לי, במלון עוד יש לכם אחיזה? יש משהו במלון? הפנימיה, החדרים שלכם?
כן.
וחדר אוכל כאן?
שם.
אז מה, יש כאן כיתות לימוד?
מה? יש פה את ההרצאה
לספרים. יפה. טוב. ובזק עוד נמצא כאן בבניין הזה?
לא.
אז כל הבניין שלכם?
וואו.
ומישהו משתמש בקומות אחרת? אז בואו נספר לכם מה היה בבניין הזה לפני 30, 40, 50 שנה. ואולי אתם יודעות. כי אני בן קריית ארבע. בשנים האחרונות, מאז שנפטרה לא עליכם אשתי, שקראו לה שפרה, שאני אומר שאתם מכירו אותה, אלא אם כן יש כאן איזה בת מקריית ארבע. יש פה מישהו מקריית ארבע?
לא.
אז הייתה לי אישה מופלאה בשם שפרה שהיינו נשואים. מי? ואת זוכרת את שפרה?
לא.
לא. מה השם המשפחה שלך?
סרצ'סקי.
בכל אופן, הייתי נשוי 30 ומשהו שנים לשפרה זצ"ל, והייתה באמת אישה ששאירה כאן חותם אדיר על קריית ארבע ונפטרה. אחרי כשנתיים התחתנתי מחדש ועברתי קריית ארבע לירושלים. אבל רוב חיי גרתי כאן. זאת אומרת, 45 שנה גרתי כאן. מזה אתם מבינות שאני לא בן 100, כי אם 45 שנה זה רוב חיי, אז בחשבון מתמטי מהיר, נסתבר שאני עוד לא בן 90. טוב, אז בכל אופן, הבניין הזה היה כאילו בניין של בזק. למה אני אומר כאילו? כי בניין כזה גדול, מה בזק צריכים? כי את ארבע, מההתחלה שלה, כשהייתה קטנטנה, זה היה בניין של יאנטו בזק, היה שלט ענק בזק. ובאמת היו כמה אנשים שמכרו מכשירי טלפון וקבלים וכו', ובאמת זה הבניין של השבק. טוב, עכשיו השבק נגד הערבים, אבל האמת היא שיהיו בריאים השבק, היו גם מאזינים לכל שיחות הטלפון של אנשי קריית ארבע מהבניין הזה. וכולנו היינו צוחקים נורא שזה בזק, והיינו באים בכוונה עם טלפון שבור שיתקנו לנו, ואנשים שם לא בדיוק ידעו מה לעשות מהטלפון, כי רובם לא היו מבזק בכלל, רק כותב את הבזק. ונלצו לחפש איזה מכשיר כדי לשחק אותה שם כאילו מבזק. חוף מזה היה מאוד משעשע, היינו בין ליד הבניין הזה וצוחקים על זה שהוא בזק. אז עכשיו זה באמת לא בזק ולא שבק, אלא שירת חברון. יפה מאוד, תתחדשו. אני אברך שהכל בסדר? הסכמות? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. עוד שני משפטים קצרים לפני. קודם כל אני צריך להתנצל על משהו. אני מתנצל על הקטן שיש לי בחוצה. אני אנסה להסתיר אותו כמה שיותר, אני אשים את היד שלי כאן, או אני אתכופף קצת תחת השולחן. כתוב שתלמיד חכם אסור שיהיה לבב על בגדו. אז למזלי, אני לא תלמיד חכם. אבל בכל אופן, זה לא נעים לעין לראות בן אדם עם איזו חוצה מוכתמת. אז תאמינו לי שהבוקר כשיצאתי מהבית זה לא היה. אבל מה שקרה בהמשך היום זה שהיה לי עט בכיס, ולא תמיד אני זוכה לסגור את העט. אני רק מקווה שכשאני חוזר הביתה היום הכל יעבור בשלום, כי זה לא פעם ראשונה שאני מביא לאשתי לכביסה חולצה כזאת, ולא תמיד מצליחים להוריד את זה. אז תתפללו עליי בדרך שהכל יהיה בסדר, אבל יהיה בסדר כי אשתי יש לה ערך הפיים, אז תמחלו לי על הכתם, ננסה להסתיר אותו כמה שאני אוכל. אז אל תיקחו את זה קשה, בסדר? זה לא שאני מזלזל או משהו. בהמשך היום ממש אכלתי את הלב, כי כשאני ישבתי באוכל צהריים אמרתי תיזהר, תיזהר שלא ייפול משהו מהרוטב של הדג על החולצה. יש לך עוד יום ארוך, אתה לא עובר דרך הבית. ובסוף בום, ממקום שלא ציפיתי העת הכתימה את הבגד. טוב, מילא, נתגבר על זה. ב', אני לא עד הסוף סגור ובטוח אם הרבנית אתרוג רצתה שאני אעביר לכם שיחה על מלחמת שלום הגליל, על המלחמה שבה נפצעתי, עם סיפור אישי שלי, שזה מה שאני רגיל לספר כאן במדרשה בשנים שהייתי פעם שנה מגיע הנה, בייחוד אותם שנים שגרתי כאן והייתי בא עם אשתי לסעודה, והיינו סועדים ומספרים, או שרצתה שאני אדבר שיחה לקראת ראש השנה. אתם בקטע, יש פה אולי איזו מדריכה שיודעת יותר? זה בגלל שאת רוצה אופציה א', בגלל שהיא רוצה.
זה מה שאתה אמרה, זה מה שהיא אמרה.
זה מה שאני רוצה, בסדר. אז זה דווקא היא אופציה ב', טוב? לא, 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 היא אופציה א', גם באתי מוכן, כי לא הייתי עד הסוף סגור. לכן שאלתי מכאן כשנכנסתי כדי לשאול אותה על מה אני אמור לדבר, אבל זה בסדר, השיחה הזאת על המלחמה, הסיפור האישי, אני כבר מתורגל לספר את זה 41 שנה. כי מאז המלחמה חלפו 41 שנה, ואני מספר את זה בהמון המון המון מפגשים, התכנסויות, אירועים, גם כאן, בעזרת השם. בעזרת השם זה יהיה עד בערך 8:55, 8:50, כי ב-9 יש לי עוד שיעור, אלא אם כן אתם צריכים ללכת לפניכם. אין לכם לאן ללכת. טוב, בסדר, גם מחילה שאני באתי רגע זה מהדרך, אז אני עוד ככה ממשיך בנסיעה בראש שלי, אני צריך קצת להתיישב בדעתי, אבל בעזרת השם זה יהיה בסדר. טוב, אחרי כל ההקדמות, אנחנו מדברים על מלחמת שלום הגליל, שהתרחשה בשנת תשמ"ב, אני אוהב רק להשתמש בתאריכים עבריים, בטח גם אתם, אבל זה לפני 41 שנה, אם מישהי מכם לא לגמרי שולטת, אנחנו בפי ג' בסוף פי ג', לפני 41 וחצי שנה הייתה מלחמה. הרבה מלחמות עברו על עם ישראל, מאז אברהם אבינו וגם מאז קום המדינה, יש לא אחת ולא שתיים. המלחמה הזו הצטיינה בזה שהייתה ביוזמה של ממשלת ישראל. כמובן לא יוזמה סתם להילחם, אלא בעקבות משהו, אבל היציאה למלחמה לא הייתה כמו ביום כיפור, או כמו במלחמת השחרור שתקפו אותנו, אלא יותר כמו בששת הימים. מלחמת שלום הגליל הייתה החלטה של הממשלה בראשות מנחם בגין, אריק שרון, רפאל איתן היה רמטכ"ל, לצאת ולהילחם משתי סיבות. סיבה אחת, כמו מדבר על לבנון, על דרום לבנון עד בואכה ביירות, עיר הבירה של לבנון. סיבה אחת הייתה כי המחבלים, שאז זה לא היה חיזבאללה שיושב היום בצורה מאיימת על הגבול, בעזרת השם מתגבר גם עליהם, בכל אופן המחבלים אז זה היה ערפאת. ערפאת, משמעתם עליו וכל הארגונים האחרים, מה שמכונה אש"ף, הרשעים האלה, הם שלטו בדרום לבנון, בחלק הצפוני של הגבול, והפכו את האזור לפתח-לנד. הרי הארגון שלהם נקרא פתח, והיום הם כבר לא שם, היום זה חיזבאללה, אז הם שלטו בפתח-לנד, כאילו זה ארץ של פתח, וכל התושבים, הדרוזים, הנוצרים, מאוד מאוד סבלו מנוכחותם, אבל יותר מזה, סבלו היישובים בצפון, אביבים, דובב, קריית שמונה, חניתה ועוד ועוד מחדירות של מחבלים, כמו שאנחנו מכירים בימינו, לצערנו כאן ביהודה ושומרון, מקטיושות שעפו כל הזמן, מרצח טבח של ילדי בית ספר מצפת שהיה במעלות, אולי אתם זוכות אירוע כזה, ילדי מעלות כמו זה, אבל זה ילדי צפת שהגיעו למעלות, ועוד ועוד. ואי אפשר היה להפסיק את התופעה הזאת, לא על ידי דיפלומטיה ולא על ידי בקשות כמובן, כי תאוות הדם, תאוות הרצח של מחבלים לא ידע גבול, וכל יום היה אירוע ביטחוני חמור בצפון הארץ. סיבה שנייה, אולי יותר חשובה למלחמה, הייתה שהצבא הסורי, בכוחות גדולים מאוד, ישב גם בדרום לבנון. אז תחשבו על התמונה, למרות שאתם לא איזה אסטרטגיות גדולות או משהו כזה, אתם בנות נפלאות, אבל לא עסקתם בדיפלומטיה ואסטרטגיה, ותחשבו על הדוגמה, על המציאות הזאת שבגולן יש את הצבא הסורי וגם בדרום לבנון. ואז הם יכולים לעשות תנועת מלקחיים כמו מספריים, ובבת אחת לחדור בצבא הגדול שלהם מתוך צפון הארץ לגליל, ולהשתלט על הגליל כמו שהם רוצו לעשות במלחמת יום כיפורים, שהייתה 8-9 שנים לפני כן. והשפיע קשות מאוד על הציבור בארץ, והיה חשש גדול שעכשיו הסורים יחזרו על התרגיל של מלחמת יום כיפור בבת אחת בהפתעה לחדור לצפון הארץ ובכוחות גדולים ולהשתלט חס ושלום, כמו שכמעט קרה ביום כיפור, שעל הגולן הם השתלטו בשבת ביום כיפור שנעשו, אבל נעצרו בדרך פלא, באורח פלא נעצרו על צוקי הכנרת, אף אחד לא יודע למה. היה פעם רעיון עיתונאי עם מפקד אוגדה, דיוויזיה סורית, הוא אמר, ראינו אלפי מלאכים עומדים מולנו. כך הוא אמר. איך הוא יודע מה זה מלאכים? הוא אומר, ראינו אלפי דמויות כאלה, לא חיילים, אלא עוצרות אותנו בגבול רמת הגולן, לפני שאמרנו לרדת מהגולן לכיוון עין גב, לכיוון חציית הכנרת. מדהים. ואז צהל התארגן בקרב בלימה ועלה למעלה. זה ביום כיפור. והתודעה הזאת, הטראומה הזאת, הייתה צרובה אז בתודעה של עם ישראל. היום אנחנו בדיוק 50 שנה אחרי אותה מלחמה, אבל אז היה 8-9 שנים, והחליטו שמפסיקים עם זה, גם עם הטרור של הרשעים המחבלים, וגם עם הצבא הסורי, להעיף אותו מדרום לבנון. להשיג אותו, להשיג בסמך מדרום לבנון, להיכנס איתו ראש בראש. זה יותר מסובך אשר עם המחבלים. גם המחבלים זה, אלה הם כוח צבאי מסודר, אבל הצבא הסורי יש לו טנקים, תותחים. והכוח שאני הייתי חלק ממנו, אוגדה 90 קראו לו, הוא היה מיועד ללחם עם הצבא הסורי, כוח שריון. אני הייתי באותו זמן אברך כאן בישיבת ההסדר, בקריית ארבע, ישיבת ניר. אז ישיבה גדולה, עם מחזורים גדולים מאוד. כבר סיימתי את ההסדר, נשארתי כאברך בישיבה. אחרי זה נשארתי הרבה מאוד שנים בישיבה, אבל אותה תקופה הייתי אברך מאוד צעיר, נשוי מאוד טרי. והגיע אוטובוס עם פוקד. פוקד זה אחד שיש לו רשימת חיילים. הוא הקריא את כל השמות, וכולם התקבצו, באו לך, שיא סביב עיניי, חברים, כולם התקבצו, באו לך, הגיעו מהבתים שלהם, האברכים, ובחורים לא נשואים הגיעו מ... הבניין של הישיבה, ועלינו על האוטובוס, הרב ליאור, מכירים את הרב ליאור? הרב דב ליאור, שהיה כאן רב עשרות שנים, היום יש רב חדש, נכון? הרב שוורץ היקר והמתוק. בכל אופן, הרב ליאור בירך אותנו ועמדנו לצאת, ואז רואה הפוקד שחסר חייל אחד. ולחייל הזה קראו, יש כאן אולי בת מקדומים. יש קדומים? מה את אומרת? מי מקדומים?
גרינבלד?
לא, גרינבלד לצערי נפל, אני מדבר עם מישהו שלא נפל. גרינבלד היה מאיתנו, משלנו, אבי גרינבלד, האבא של אבי חי,
שאז אמר... כן.
אז אבי גרינבלד היה איתי באותו מחזור, חבר, וכשהוא נפל, נולד לו בן אחרי שהוא כבר נהרג. חברה שלך?
הבת שלו, חברה שלנו.
איזה בת?
רוני.
לא מכיר. ובכל אופן אמר קדומים, כי האמא התחתנה עם דוקטור.
נכון, בגב.
אז בכל אופן, הבן שנולד לו קורא לו אביחי, מה שדי ככה טבעי. והוא התחתן עם בת, קוראים לה אביטל. ואביטל היא בת של הרב דודי פוטש, שגר כאן בחרסינה. והיא נקראת אביטל על שם אבי גרינבלד. אז אביחי התחתן עם אביטל, ששניהם על שם אותו אחד. כי דודי פוטש היה חבר קרוב מאוד לאבי גרינבלד, אבל זה לא הקטע שלנו עכשיו. הבחור שלא קראו לו הוא בחור שגר בקדומים, אני אומר בחור, הוא בן גילי, אמרנו שזה כבר מתקרב למאה, אז בכל אופן הוא בחור כבר מבוגר. ולמה לא קראו לו? כי הוא עבר באותם ימים לגור במושב קרמל. והנהג של האוטובוס אמר, אני לא אסע עכשיו בערב, בלילה, זה היה כבר חושך, וכל מיני ג'בלאות, אתם המתנחלים הקימים לכם כל מיני התנחלויות בראשי הפיסטינים והג'בלאות, אני לא פרייר שלכם, אני מעניש אותו, אני לא אוסף אותו, לא נוסע עם האוטובוס למושב כרמל להביא אותו, אלא רק מי שקם מקיית ארבע. למה הסיפור הזה חשוב? כי הבחור הזה היה נהג טנק שלי, נהג טנק בצוות שבו אני הייתי תותחן, ותמיד יצאנו ביחד לכל התקופות של השירות בצבא והמילואים, ופעם ראשונה שלא יצאנו ביחד, זה היה למלחמה. ותחשבו על זה שהחייל מתאמן כדי להגיע למלחמה. הכל הוא כדי להיות ראוי, כשיר, להילחם. ובדיוק ברגע הקובע לא גייסו אותו. לקחו אותנו בלילה, נסיעה ארוכה, עברנו דרך כמה ישיבות הסדר, כמו הגוש ושעלבים. אספנו שם החיילים, הגענו לבסיס שבו חיכו לנו הטנקים, התותחים, הכל ארוז, הכל מוכן, רק פוסטים את הריצ'ראץ' מה... עטיפה הזאת מהאויל שמעל הטנק, ואתה נכנס לטנק שמחכה לך ישר למלחמה. אפילו בטמפרטורה מסוימת תחת האוהל הזה, כדי שמשמר הכל מצויד, הכל מלא. חייל אחד לא מגיע, הנהג של הטנק שלנו, כי הוא בכלל לא יודע שכל החבר'ה שלו יצאו למלחמה, או יצאו לקראת המלחמה, יום שני בשבוע כבר. ותשאלו, למה אף אחד לא הרים לו טלפון היד? אף אחד לא שלח לו מייל, אף אחד לא שלח לו וואטסאפ, למה?
לא היה.
לא היה. אתם יכולות להאמין שלפני 40 שנה לא היה לאף אחד נייד. לא לרמטכ"ל, לא לראש הממשלה, לא לאף אחד בעולם. למה? כי עוד לא היה ניידים. היה רק טלפון קווי. באוטובוס אין טלפון קווי, אז נוסעים בלעדיו. הנהג לא מסכים להתעכב ולנסוע אליו. אחרי כמה שעות שאנחנו בימ"ח מתארגנים, ימ"ח צריך, אז לא כולם פה עשו צבא, נכון? יש פה איזה בת אחת לפחות שלא עשתה צבא, נכון? ועוד שלא הייתה בשריון, עוד יותר השם ירחם, בשריון לא הייתם. אני מורעל על השריון. בעיניי צבא זה שריון וכל היתר זה...
אין הרבה כאלה.
מה, מורעלים על שריון?
כן.
באמת? בדקת את זה, סטטיסטית?
אבא שלי גם היה
שריון. והוא מורעל על השריון?
לא.
לא?
לא יותר מדי.
מה הטלפון של אבא שלך? אני חייב לדבר איתו. יש לי דיבור איתו. באופן, טנקיסטים שאני מכיר הם מאוד מאוד אוהבים את הטנקים, היו מתים שלהם טנק בחנייה ליד הבית, באמצע השינה הם מתעוררים עם פקודות בקשר חוץ, הם אומרים פקודות של הטנקים. נחזור לעניין. בכל אופן, ימ"ח זה יחידת מחסני חירום, ששם חיכו הטנקים, התותחים וכו'. טוב, בשעות הצהריים לקראת זוזה מגיע אותו מוישה קליין, שגר היום בקדומים. והוא מתחנן על נפשו, במשמעות הפוך על הפוך, ובחופן מתחנן על נפשו להיכנס לטנק, ומסביר לכולם, למפקדים, לשלישות, לאלה שמשבצים, אני חייב, זה החבר'ה שלי, אנחנו כמו כפפה ליד, יודעים להתאמן ביחד הכל, עכשיו זה מלחמה. אמרנו, מצטערים, ויש שיבוץ קרבי, שבצק בראשי תיבות, מישהו אחר בשם יעקב עזרא, השם יקום דמו, העלו מישהו שלא הכרנו בכלל, העלו אותו על הטנק שלנו, סוג של חייל רזרבי כזה, שלא היה לו שיבוץ אחר, אתה תחכה בצד. אם יהיה צורך במלחמה, אתה תחליף. הוא מתחנן להיכנס, ולא יודע שמשמיים עוצרים אותו מלהיכנס לטנק שלנו. טוב, אנחנו לא עלינו על הטנקים כדי לנסוע לצפון, כי היינו ככה סותמים את כל הכבישים, עלינו על אוטובוס והטנקים על מובילים דרך כביש שרק אז נפתח. גם כן הטנקים היו הורסים את הכבישים אם הם היו נוסעים מהשרשראות. והגענו לכפר קטן בשם, ובואו נראה אם יש פה אחת מכם שהיא בקיאה בגיאוגרפיה של ארץ ישראל. אני יכול להבטיח לכם שאתם לא תכירו את הכפר הזה. בואו נראה, נאתגר אתכם. קוראים לכפר הזה כפר יובל. איך את יודעת? לפי מה?
עשיתי שירות בקריית שמונה.
איזה יופי.
אני גם
אראה. יש לי איזושהי שאלה. אצל הרב צפניה והרבנית? הם עדיין אחים? הרב צפניה והרבנית עדיין אחים? שכבר לא?
לא, אני לא
זכיתי. כן, מה השאלה?
לא, אמרת שהחבר הזה, המשקרה, התחנן להיכנס לטנק. איך הוא
יגיע מכרמל? שאלה טובה. בבוקר הוא שומע ברדיו מלחמה. הוא מתקשר לחבר'ה, אף אחד לא עונה לו. עד שהוא תופס אשתו של אחד מהאברכים, ואומר לו, מה זאת אומרת? מה, אתה משתמט? כולם כבר בצפון. תפס את הקיטבק, והתחיל לעלות בטרמפים, עד שהוא הגיע, זה היה באפולה, הימ"ח. והגיע. וכשהוא הגיע, אנחנו כבר עומדים לצאת עם האוטובוסים, והוא רוצה להצטרף אלינו, או יותר נכון, כנס לטנק, כי הנהגים כן נכנסו לטנק. ואז אמרו לו שאי אפשר להכנס. מה את אומרת?
בגלל שהגיע
בהתנגד? לא. הרי בצבא אי אפשר לשחק משחקים. אם כתוב בשיבוץ הקרבי, במחשב, שיש זה וזה או הטנקיסט, אז אי אפשר לשחק. כלומר, אז גמרנו, הוא נכנס, כי כל תחלופה אתה לא יודע אם היא תרשם בכל המחשבים, בכל המשרדים, ואם קורה משהו וצריכים לדעת מי היה בטנק הזה, אז זהו. השיבוץ הקרבי גרם לזה. הוא גרם שאי אפשר כבר להכניס אותו. טוב, הגענו לכפר יובל, שאני ממש נדהם, אתה ראשונה במשך 41 שנה שיודעת איפה זה כפר יובל. צריך איזה פרס לחלק, אולי איזה קרמבו או משהו להביא לך. אני אומר קרמבו כי זה מה שאני אוהב. בכל אופן, הגענו לכפר יובל, ואחד ממובילי הטנקים, שסיפרת לכם שהטנקים באו למובילים, הוא, שלא כמותך, הוא לא ידע איפה זה כפר יובל. מתחיל להסתובב, לחפש בלילה, בחושך, בכלל מפחיד, מלחמה. אז הוא החליט שהוא מוריד את הטנק באיזה שדה קוצים, נוסע נסיעה לחום, מוריד אותו עם איזה נהג נוסף שהיה איתו, ונוסע הביתה, אין לו ראש של כל הסיפורים האלה. אז ככה במקום להיות 11 טנקים בפלוגה, היינו 10 טנקים, כי טנק אחד הלך לאיבוד. אתם מכירות שארנק הולך לאיבוד, או משהו אחר, שרשרת פעמים חלילה הולך לאיבוד. פה מתברש גם טנק יכול ללך לאיבוד. וכל המלחמה, הצוות עסק בחיפושים, איפה הטנק האבוד, באיזה שדה קוצים הוא נמצא. טוב, בבוקרו של יום שלישי, בלי שאנחנו ישנים, לא ביום ראשון בלילה, כשהגענו לימ"ח, יחידת מחסני חירום, ולא ביום שני בלילה כשהגענו לכפר יובל, כבר שני לילות, שני ימים שלא ישנים, זה עוד לא נורא, כל השבוע לא ישנו, וזה פלא, איך שמלחמה נותנת אדרנלין כזה, שאדם לא ישן והוא עדיין מתפקד, בייחוד כשמגיע הקרב עצמו, אז הוא בכלל מתעורר לחיים כאילו ישן הרבה שעות. בכל אופן, בבוקרו של יום שלישי מכנס אותנו הסמגד, ולמה דווקא הסמגד? כי המגד, מגד זה מפקד גדוד, בטח יודעות, סמגד זה הסגן שלו. המגד בחור נפלא, בחור שמאלני, אבא של השמאלנים, איש שלום עכשיו, אבל נשמה מדהימה, חבר טוב שלי עד היום, גר בקיבוץ בערי שבנגב ליד סעד, ליד אלומים. אז בקיצור, המגד היה בנסיעת עסקים לחוץ לארץ מטעם הקיבוץ, ועד שהוא חזר בטיסת חירום כזאת, הסמגד החליף אותו, ובבוקרו של יום שלישי, טרם שחצינו את הגבול, דרסנו את הגדרות, נכנסנו לדרום לבנון, אז הוא היה צריך לדבר איתנו, הוא בחור צעיר מנהלל, מושב נהלל, והוא לא ידע בדיוק מה לומר. אז הוא אמר לנו, תראו חבר'ה, מלחמה זה לא משחק ילדים, אני חייב להגיד לכם, לא כל אחד חוזר חי עם המלחמה. נו, זה לא הדבר הכי מעודד לשמוע, נכון? זאת אומרת, אם אתה מחפש לתת מוטיבציה, חיזוק ועידוד, אני מסופק אם זה המשפט שצריך לומר. חיילים שמעו, הבינו שהבחור צעיר, מלחמה ראשונה גם בשבילו, גם בשבילנו, ואני החלטתי בליבי שאם אני חוזר ממלחמה, למרות הפסימיות של הסמגד, אם אני חוזר ממלחמה בריא, שלם, או פחות שלם, פחות בריא, אבל חוזר, אני אכתוב מערך כזה, מאמר, איך הכינו את החיילים למלחמה על פי תורת ישראל. ואל תופתו, יש לזה המון המון חומר. זה מתחיל בפרשת שופטים, שקראנו לפני שבועיים בספר דברים, כהן משוח מלחמה. זה עובר לספרי הנביאים והכתובים לספר מה דוד המלך אמר, מה יואב אמר. יש ספרים חיצוניים שנקראים ספרי מכבים, איך יהודה המכבי הכין אותם. יש גמרא, פרק משוח מלחמה, פרק שלם שעוסק בדברים האלה, יש הרבה מפרשים על התורה, ממש ים של מקורות. הייתי בטוח שאני רק, כשחזרתי כבר בריב שלם, התחלתי לכתוב את זה, לא בריב שלם, כשחזרתי מהמלחמה, וכתבתי את זה אחרי כמה חודשים שיצאתי מבית חולים, הייתי בטוח שנשלח את זה לצבא, הצבא יעוט על זה כמוצא שלל רב. ובכל הקורסים, ייחוד בד אחד, ילמדו את המאמר שלי. זה לא מה שקרה בסוף. שלחתי את זה לכל מקום. יום אחד, אחרי 20 שנה, מתקשר אליי בני הבכור, קוראים לו דודי, בחור נחמד ומתוק. הוא היה צוער, צוער, אתם יודעים מה זה, נכון? בקורס קצינים, אלה שהם לקראת קצונה, ואמר, תראה, אבא, אני פה מטעם הצוערים, קצין החינוך. כלומר, כל אחד קיבל תפקיד. קצין החינוך צריך להביא מרצים. אין לי ראש להתעסק בזה, תבוא, תיתן הרצאה. אמרתי, טוב, אני בא נותן את ההרצאה ואני נוקם בצבא, אני מעביר עם כל מיני תמונות ושקפים את השיחה שאני הכנתי, את המאמר שהכנתי. ובאמת יצא מוצלח, לא בזכותי, אלא בזכות התורה הקדושה. בסוף ההרצאה שהעברתי ניגשה אליי קצינת החינוך האמיתית, מה לא זו מטעם הצוערים, אלא זאת מהקבע, קצינת חינוך של בד אחד, בית ספר קצינים. אמרתי, תשמע, כבוד המרצה, אבא של דודי, זה ממש נפלא. תוכל לשלוח לי, אני אעביר את זה בכל היחידות. טוב, שלחתי ועדיין אני מחכה לראות שזה יעבור בכל היחידות. טוב, זה כולה 20 שנה, אז יש עוד סיכוי ש... טוב, אחרי שהסמגד גמר את דבריו, לפני כן כל הגדוד התפלל. זה היה נפלא לראות. הגדוד מורכב חצי מהסדרניקים, תמידי ישבות הסדר, וחצי מחיילים רגילים, שרובם לא היו דתיים, מעולם לא התפללו. ובאותו בוקר, בתוך איזה עמק ירוק, הכל שם היה נפלא במראה של הנוף, אפילו ידיים תמים של שלג על הגול, בחרמון, זה השנה מושלגת, גם מבצע שלג קורא שלום גליל, אבל שנה מאוד מאוד מבורכת. בחופן נוף נפלא, תפילת שחרית, חבל על הזמן, וכל הגדוד כולו עומד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא. את הסידור שלי שאלתי לאיזה בחור, עד היום הסידור לא חזר אליי, אבל אין דבר, הלוואי והוא מפלל בו, בחור קיבוצי, שזו פעם ראשונה שהוא יוזיק סידור ביד. חצינו את הגבול, נכנס לפנימה על דרום לבנון, אני עכשיו קצת מדבר מהר, כי אני רוצה להספיק דברים העיקריים, רק נשתה קצת שלא נצטרד יותר מדי. ימים שלישי ורביעי עד רביעי בצהריים עברו בשקט, לפחות מבחינתי, שאני תותחה, אני נמצא בפנים, לא בדיוק מבין לאן נוסעים ולא בדיוק מבין מה קורה מסביב, אבל רואה שהכל הולך כתקנו. וברביעי אחר הצהריים, ותשימו לב, אנחנו כבר ראשון, שני, שלישי ורביעי בלי שינה. אוכל כן, אבל שינה לא. כי איך תשאל? יש פגזים מסביב, אתה נמצא בתוך הטנק, אולי אנשים עצמו קצת עניים, אבל לא הייתה שינה נורמלית. טוב, ביום רביעי אחר הצהריים, קצת מנומנמים כבר, בכל אופן, מגיע מידע חשוב, הסורים מחכים לכם בהמשך המסלול במערב, מערב באלף. והסורים זה אומר, כשהם מחופרים היטב, כי מחכים לנו, רק התותחים בולטים, רק הקנים בולטים, אבל הטנקים, נגמשי טילים, וכולי, מחופרים היטב, מחוסים היטב, והם יחכו שטיפלו לידם כפרי בשל שלא תבחינו בהם. לא נתנו בדיוק אזימות, לא נתנו בדיוק את ה... לא היה אז ווייז וכולי, GPS, אלא בערך זה ג'יפים שנעשו קדימה ונתנו דיווח מזהים כוח סורי, תהיו בזהירות גדולה מאוד, כי הם מחכים לכם. ואז פניתי לנהג. לנהג קראו יעקב עזרא, השם יקום דמו. זה אותו נהג שהחליף את ייבדל לחיים ארוכים, הנהג הקבוע של הצוות שלנו. בחור מנוף ים, נוף ים זה אולי אתם כן מכירות, זה שכונה בהרצליה על הים, שכונת עוני, שכונת מצוקה. ואמרתי לו, הוא בחור שממש לגמרי לא דתי, הוא משהו מכונה לא דתי, אבל בחור מתוק, נפלא, הכרנו אותו רק 3 ימים, עד הקרב עצמו שהיה ביום 5 בבוקר, או 4 ימים, ואמרתי לו, יש לנו קשר פנים כזה, אתם מבינות, יש כסדה, ובכסדה יש לך פומית, ואתה מדבר עם כל הצוות, אחד מהשני. אז אני אומר לנהג, אומר לי יעקב עזרא, שהוא יושב מולי בתא נהג, אני בצריח, אני התותחן, מעלי המפקד, קובי, ומשמאלי, לצערנו, אורי, חברותא מהישיבה כאן, שנפל באותו קרב. אורי אופיר, מניר גלים, יד אשדוד. קיצור, אני אומר לו, יעקב, מה דעתך להניח תפילין, לפני שאנחנו מתחילים בתזוזה? אז אמר לי, עזוב, מאז הבר מצווה לא הנחתי תפילין אפילו פעם אחת. אמרתי, 100%, לא נלחץ יותר מדי. למרות שאני טיפוס קצת לחצני, לוחץ כזה את שאלות הילדים שלי, אבל אמרתי, כאן נעצור. ואז התחלנו בנסיעה, בנהיגה, בהתקדמות, כשאנחנו דרוכים מאוד, מסתכלים בכל מכשירי הראייה, טלסקופ, פרי טלסקופ, משקפות, כדי בזמן, בעזרת השם יתברך, לקלוט את המערב שמחכה לנו. ואז אני שומע בקשר פנים, שומע לי, הוא קורא לי בשמי, שמעון, מחר בבוקר אני אניח תפילין. אמרתי, אל תעשה זה בשבילי. אמר, לא, לא, נתת לי את החשק, מחר בבוקר אני רוצה להניח תפילין. מחר בבוקר זה יום 5 בבוקר. ב-5:10 היה הקרב הגדול שלנו מסורים, והוא נפל באותו קרב. אז הוא כבר לא הניח תפילין. אבל כשבאתי למשפחה, משפחה ספרדית מסורתית, בנוף ים, ובאתי להם חודשים ארוכים אחרי המלחמה, כי הייתי בבתי חולים, נשרפתי בכל הגוף, אז שכבתי הרבה חודשים ברמב"ם, אחרי זה בשערי צדק. כשבאתי למשפחה מיד עם ציטים בית חולים כדי לנחם וסיפרתי להם, סיפרתי להם את הסיפור הזה שהבן אמר, מחר בבוקר אני מניח תפילין. ואמרתי להם שלפי חכמינו, אם אדם רוצה לעשות מצווה, אתם מכירו את הביטוי, ונאנס ולא עשאה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה, להם אמרתי את זה בשביל יותר פשוטה, אמרתי להם מניח תפילין בבית דין של מעלה, עם תמלה של מעלה עם הקדוש ברוך הוא. וזה נתן להם, לא אגיד שזה ניחם אותם מגונם, מאבלם, מאסונם, אבל נתן להם נחמה פורטה, נחמה קטנה. שהם שמעו שהבן שהכירו אותו וידעו היטב שהוא לא הניח תפילין אף פעם, שלא היה לו תפילין בבית, לא יודע מה קרה לתפילין שלו, בכל אופן לא הניח תפילין, אמר את האמירה הזאת בלילה לפני שעלתה נשמתו בשערה השמיימה ונפל לקידוש השם. והסיבה שאני מספר את זה לכם ולא רק לכן ולא רק למשפחה שלו, זה כי אני בטוח שכל פעם שאני מספר את זה, אז זה מוסיף לו עוד זכות. כי עוד בנים, עוד בנות, עוד קהל שומעים, שומעים על נשמה קדושה שנהרגה על קידוש השם, וגם בלי תפילין אין שום בריאה עומדת בחיצתה. קו החומר, שזה מה בראש שלה, להניח תפילין, ודקות ספורות לפני, כבר לא יכול להניח תפילין. היה קרב, זהו, צריך לספר, יש עוד כמה דקות, אנחנו זיהינו אותם בזמן. אנחנו זה הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא פקח את עינינו. והיה קרני שמש שהאירו על הפלדה של הטנקים והנגמשים שמולנו, ויצרו איזה מין רפלקס כזה של שברירי אור מתוך המתכת שלהם. השמש שאירה בשקיעתה, זה היה לקראת שקיעה, על הטנקים שלהם. וזה גרם לכך שלמרות שהם מחופרים, אבל קלטנו שיש מולנו כוח גדול. אתם מבינו? וזה אמיתי מה שאני מספר, אני לא ממציא דברים, למרות שבו הרבה שנים, אבל כמדויק היה ככה. אנחנו במרחק של 3 קילומטר מהם, על הר, הם על הר מולנו, במקום שאנחנו חייבים לעבור דרכו, בין הרים, מעבר הכרחי, אחרינו כל החטיבה כולה מחכה שאנחנו נפרוץ את הדרך, והם לא יודעים עד כמה המצב קריטי מאחורנית, גם לא היו אז מסכים ופלזמות כאלה שמפקדים אחורה, רואים את שדה הקרב מכמה קילומטרים קדימה, ועמק חצץ בינינו, ביקה, גיא, בינינו לבין הכוח הסורי. כל אחד כאן מבינה מה הסורים רצו, ומה הם חיכו, מה הם ציפו, נכון? שנרד למטה. אם היינו יורדים, אני לא בטוח שהייתי מעביר את השיחה הזו עכשיו. כי הם היו כוח אדיר של אש, אש כמתי יכולת לייצר אש, טילים ופגזים וכו, ואנחנו היינו למטה, אם היינו למטה. אבל בחסדי השם, לא נפלנו למערב, אני מניח שכולם מהדהד בראש השם סולטן יעקב, זה היה לילה אחד אחרי, עם חטיבה אחרת של האוגדה שלנו, ששם היה קרב קשה, ונפלו למערב. אנחנו לא נפלנו למערב הזה, ופתחנו מיד באש של טנקים עליהם. לא הייתי בצד שלהם, אבל ברור לי מה הם הרגישו באותו רגע, התאכזבו נורא. כי לא עלה, מחשבתם לא יצא לפועל, החזירו אש, ועד שהם ירו ואנחנו ירינו, ירדה החשיכה. באותה תקופה בצבא, בשריון, בכלל בצבא, לא היה הרבה מכשירי ראיית לילה. היום, אם נגיד את הנקיס שזה היה לילה, אז גד הזמה. לילה כיום יאיר חשיכה קורה, כלומר, זה כמו באצטדיון כדורגל, היום יש כל כך הרבה מכשירי הערה כאלה, דרך הקרני, גלי החום שהטנק שממול מפיק, זה הופך להיות קרן אור, ורואים את הכל כמו אצטדיון, כמו כאילו המון זרקורים יש. כל שדה הקרב הוא גלוי לגמרי מאיר בלילה, אבל אז זה החושך. לא אגיד חושך מוחלט, זה יוטט סיוון, אבל בכל אופן כבר הלבנה מתחילה להתמעט, ולא ראינו, שום דבר לא ראינו, כי רק הקנים שהם בלטו, אז תראו לכם, תותחים בולטים, איך אפשר לראות תותח בלילה, נכון? ביקשנו מהמרגמות שיירו פיצצות תאורה לשמיים, והם באמת ירו. אבל הם טעו בחישוב והעירו אותנו למשך שניות ארוכות במקום להעיר את הסורים. ואז תבינו, צונחים לאט לאט מגובה גדול נורים כאלה, אורות כאלה, פנסים כאלה, ומעירים אותנו. והסורים חגיגו, וירו, ירו, ירו, ירו. מה אנחנו נותנו לעשות? רק להגיד שמע ישראל, וברוך השם, לא פגעו. ואז אמרנו למרגמות, לא מדובשך, מה המשך? ולא מעוקצך, אל תאירו לא אותם ולא אותנו, וככה לילה שלם ירינו כאילו לשום מקום. ירינו, 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 בלי לדעת, פגענו, לא פגענו, ידענו שמצאים שם על הרכס, שם במעבר בין הערים, אבל אי אפשר היה לזאת. טוב, הגיע הבוקר, ופה אתם צריכות קצת עצבים חזקים. מקווה שאין פה בת שסובלת מלחץ דם גבוה, אבל נעשה איזה זריז. בכל אופן, הגיע הבוקר, שעה 5:10, השעון של המפקד נעצר ב-5:14, אז אני מדייק. אנחנו מתחילים לזהות את הכוח שמולנו, כוח גדול, טנקים סורים הרבה יותר חדישים משלנו, אז לא היה מרכבות שיש היום. והמפקד שאומר לי, תירה, כי כבר יש ערפילי בוקר, ירינו ופגענו בטנק סורי. ואז הייתה הרגשה טובה, כי פגענו, אנחנו מנצחים את המלחמה. ובמקום לרדת אחורה, כי היינו גלויים מכף רגל ועד ראש, כלומר זחל ועד למעלה, הכל היה גלוי מול עיני הסורים. ולמה היה הכל גלוי? כי אף אחד לא הכין לנו עמדות, הם היו בעמדות, אנחנו לא. אז מה ההיגיון אומר? רד מנהר, ותעלה מקום אחר, כי איפה שאתה עכשיו, אתה מזוהה לגמרי. אשן ואש וגם מוטיבציה לפגוע בך חזרה, אחרי שפקעת בחבר, אז ההיגיון אומר, וכך עושים תמיד בתרגולות, באמונים, נהג אחורה מהר. כלומר, אחרי שפגעת המטרה, עוף אחורה ותעלה מקום, לא שתברח, אלא תעלה משביל אחר, מהעלייה אחרת בהר. אתם מבינות, בנות?
כן.
ולא עשינו את זה. כי אם האוכל בא התאבון, ראינו טנק באותו מרחק, ואז אמרנו בוא נעשה תרגולת של ירי מהיר משמאל לימין, בלי צורך למדוד מחדש את הטווח, ונפגע בו. בינתיים הסורים פתחו באש עלינו, פגז אחד פגע ארוך, מה זה לפי דעתכם ארוך? אחרי הטנק שלנו. פגז שני פגע קצר, מה זה אומר קצר? בין הטנק היורה לבינינו. אם התותחן מולנו, הרשע הסורי, עובד מדויק, הפגז השלישי ייכנס לטנק, כי הוא כבר מבין כמה הוא צריך להעלות את הטווח שלו, כמה הוא צריך להוריד. אם הוא עובד נכון ויש לו כל מיני אלפיות קטנות, שנתות כאלה בזכוכית שיש לו, בעינית כמו שיש לנו, אז פגז השלישי יהיה מטרה וכך היה. הפגז השלישי פגע בטנק שלנו ופגע, נכנס פנימה, הנהג נהרג מיד, זה יעקב עזרא, הטען נהרג מיד, זה אורי אופיר, בחור מניר גלים, חברותא שלי משבט ההסדר כאן קריית ארבע. המפקד קובי, שורת המפקדים הייתה חילונית, או מותר מהחילונית פחות דתית, והחיילים היו כולם הסדרניקים בפלוגה שלנו, כולם בחורי ישיבות. בכל אופן המפקד שלי קובי אף הספיק לחוות, אבל אף זה עזר לו מאוד, כי הוא לא היה כמוני הרבה זמן בתוך הטנק הבוער, והוא נחת על התאים האלה, תאי ציוד, תאי זיווד קוראים לזה, של מסביב לצריח. אם אתם מדמיינות את התמונה של צריח, את הנהג, ותאים כאלה מסביבו ששם שמים את כל הציוד של הטנק, והוא גלגל את עצמו משם והפיל את עצמו על הקרקע, וככה הוא חיבה את עצמו בחול. אתם מבינות? ונשאר אחד בתוך הטנק. מי זה שנשאר? עבדכם הנאמן. הסיכוי שלי להיחלץ משם ולתת לכם את השיחה 41 שנה אחרי זה, באמת שאף לאפס. כי התותחן הוא הכי הכי בפנים. אז ברוך השם, טוב, לא יודעת ברוך השם, הוא פגע באחרים, ברוך השם, בכל אופן, הפגז לא פגע בי, אלא הפגז פגע משמאלי. אבל האש שהייתה בטנק הייתה אדירה, 200 מעלות צלזיוס. זה לא נחמד, נכון? אם אדם פעם במקלחת פתאום פותח מים חמים, זה 40 מעלות, אז הוא כבר קופץ. בקיצור, חום אדיר ואש, ואני איבדתי בבת אחת את כל הכוחות וכו', אבל רק דבר אחד עוד נשאר חי ופועל, זה הרצון לחיות. ואז, בלי שאני מבין מה אני עושה, התחלתי לגרור את עצמי, למשוך את עצמי מהמושב שלי שהוא למטה, הכיסא של התותחן, את התותחן, אל הפתח של המפקד שמעליי, שברוך השם, גם בשבילו, גם בשבילי, היה עכשיו פתוח, כי הוא כבר עף משם. והגעתי עם הראש שלי עד לפתח, ואיך אומרים בלועזית, סטו, שם זה נגמר. לא היה לי יותר כוח לצאת. באותו זמן, אני מסתכל על השעון, באותו זמן קפץ מפקד מטנק סמוך, בחור, בנות יקרות, שמאלני, אבל שמאלני זו מילה קטנה, אבא של השמאלני, סבא של השמאלני, בחור שאף פעם לא היה לי איתו מילה אחת, חוץ נגיד לו שלום, שלום, כי שמואל השלום, אבל לא היה לו מה לדבר. הוא היה חניך של ז'אן פול סארטר, איזה פילוסוף צרפתי. אני ככה קצת לומד את הרב קוק, ופעם ראשונה שהיה קשר בינינו, זה באותו רגע. הוא קופץ מהטנק שלו ורץ אל המפקד שלי שלמטה על הקרקע, ורוצה לעזור לו, והמפקד שלי עושה לו תנועה כזאת, שמה זה אומר? תעזוב אותי ותעלה למעלה. תבדוק מה ניתן לעשות שם, וקשה לעלות למעלה, כי הטנק בוער. האשן יוצא משני הפתחים של המפקד ושל הטען, ויש פגזים בפנים שעוד נשארו אחרי הלילה הארוך, כמה שנשאר, שעלולים כל רגע, מה לקרות להם? להתפוצץ. אם הוא עולה על הטנק, הוא לא יודע עד שהוא יבוא לעזור לאחרים, וכשל עוזר ונפל עזור, והוא מחליט לעלות. כמה חודשים אחרי זה באתי להודות לו על זה שהוא הציל אותי, אז הוא אומר, תשמע, אני אגיד לך את האמת, באזרחות אני אף פעם לא מסכן את חיי בשביל אף אחד, ועוד בשביל מתנחל כמוך. אני לא יודע מאיפה זה בא לי. ואז אמרתי לו שבמלחמה האדם מקבל כוחות אחרים. הרמב״ם בספר הזה שלפניי, שאגיד בעל פה בגלל הזמן, אומר שכשאדם יוצא מלחמה לא יחשוב לא באשתו ולא בבניו, אולי אתם מכירות את הביטוי, די מפורסם ביטוי הזה, בלכות, ולא בגלל שאנחנו נגד חיי המשפחה, ולא רק בגלל שאם הוא יחשוב על אשתו ועל בניו אז הוא ילחם בפחות אנרגיות, אלא משום שכשהוא יוצא מלחמה, אז הוא נהיה שייך לכל עם ישראל, המשפחה שלו זה כולם. אז שלא יצטמצם, כי הוא מקבל כוחות שהוא לא מכיר, מסרות נפש, וכולי אמר לו, כשאתה עלית על הטנק, היית איש אחר. גילית את הכוחות הכלל ישראלים שאצלך. לא יודע אם הוא הבין אותי או לא הבין אותי, אבל בכל אופן, אמר בסדר, תמיד היית כזה מוזר קצת. טוב, נמשיך הלאה, הוא עולה על הטנק ורואה אותי, עוד רגע קט, ואני לא מגזים, עוד שנייה קלה, צונע חזרה לתוך הטנק באפיסת כוחות. אתם מבינות? הוא תופס אותי כאן וסיפר לי מישהו שהיה קופץ שני איתו, כלומר בא לעזור לו, שאני לא עזרתי להם. ולא בגלל שרציתי להיות בטנק הבוער, אלא כמו שאדם טובע במערבולת, אני משכתי את עצמי למטה. ולרגע התפלקתי להם מהידיים, הם תפסו אותי, והייתי חם ובוער, ולא יודע איפה לרחוז בי, ולרגע כמעט ואוף, צנחתי חזרה. חבל על הזמן, לא נעים. והצליחו לרחוז בי, ואז בכוח עצום, אחד מהם, אותו שלום, הוציא אותי כמי שמוציא שערה מכוס המים. כלומר, הוציא אותי בכוח פיזי עצום והעיף אותי בתנועה קשתית. ספר לי איזה מתק שראה, איזה מתק מפקד טנק, שהוא מרחוק מסכה במשקפת מה קורה עם הטנק שלנו, הוא רואה פתאום עמוד של אש, איזה מוט של אש, הוא אומר, מה זה מוט של אש אף באוויר? הוא רואה משהו אף, אחרי זה הבין שזה היה בן אדם, שזה היה אחד מהחברים שלו. נפלתי על הקרקע, האמת שברתי את הגן הירחיים, אבל לא טבעתי אותו תביעת נזקים את שלום על הדבר הזה עד היום. הייתי באאוט מוחלט, באו והכניסו לי מורפיום לטשטש אותי, אסור לנו לקזו את כל האש על הטנק שלנו כדי לפגוע במצילים, בחובה שבא לתת לזריקה, באלה שגררו את המפקד אותי מהאזור הזה המסוכן, לקחו אותנו לתאגד, תאגד זה תחנת איסוף גדודים, אסור הם ירו על התאגד ופצעו את אחד מהאנשים שם, ואז לקחו אותנו בצורה הכי לא מסודרת בעולם, לא קשורים, לא אלונקה, והעיפו אותנו רחוק משם עם הרכב למקום שכבר היה יותר מוגן, והגיע מסוק, ואני לא הייתי בהכרה, והעלו אותה למסוק, ובמסוק, לכיוון רמב״ם חיפה, התחלתי לחזור לעצמי. ואני שומע את המפקד שלי לידי, ולא ידעתי, וימים ארוכים הסתירו ממני מה קרה לשאר אנשי הצוות שהייתי בבית חולים, לא סיפרו לי בהתחלה. אבל במסוק, ואני לקראת סוף הסיפור, במסוק פקחתי את העיניים, במסוק התחלתי לנשום להבין שאני חי, אבל את העיניים לא יכולתי לפקוח, כי העיניים היו מפוחמות, שחורות. חשבתי, הלכו לי העיניים, לא יראה לעולם. אז אמרתי בליבי, ואני זוכר את זה כמו היום, טוב, הלכו העיניים, העיקר שאני יצאתי, חי. כך שמחתי שאני נושם, ברוך השם אני נושם, אמרתי, טוב, הלכו העיניים. כשהגעתי לרמב״ם לבית החולים, לחדר מיון, עמוס מאוד היה שם, למרות שאני הייתי פצוע, מוגדר קשה מאוד, קרוב לאנוש, אבל הייתי שרוף. בכל אופן, לא האמינו שאני יוצא מזה, כי הייתי כמה שניות טובות בטנק. בכל אופן, אז נגשה אליי רופאה, ואני הייתי, איך אומרים, מת, אבל לא מת, חי, לדעת מי, כי עבור 41 שנה, ואז הייתי מוצא מסמכים, מי הייתה רופאה בחדר מיון, אבל יש מה המון, 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 המון צוותים, אז בטח לא אמצא לעולם. ופקחה לי את העיניים, אמרה לי, חייל, לא רק את החיים קיבלת מתנה, אלא גם את העיניים. כי היא ראתה שהכל שלהם בפנים, רק האפפיים נכוו. עד היום האפפיים לא תקינים. בלילה אני ישן והעיניים קצת פתוחות, אז בבוקר העיניים יבשות, אבל זה כסף קטן לעומת הדברים האחרים, בייחוד לעומת הרכב שקיבלתי מתנה ממשרד הביטחון. בכל אופן, הגעתי לבית חולים, חודשים ארוכים, וכעת אני עומד לסיים ביקורים של אנשים חשובים, כמו רבי שלום אלי קרליבך, ועוד אנשים, ביום אחד, יופי, אנחנו לקראת סיום. יום אחד מגיע אליי אחד מהרבנים במשבת ההסדר קריית ארבע, שהיום הוא גר במירון, קוראים לו הרב יועזר אריאל. אתם מכירו את הרב יעקב אריאל מרמת גן, הרב ישראל אריאל מאוכן המקדש, בגולן יש את הרב יגאל אריאל, הרב יועזר אריאל היה רם כאן הרבה שנים, משבת ההסדר, ואחר כך הוא עבר להיות אב בית דין, מאוחר יותר, לאזור צפת וריה. והוא שירת אז ברבנות צבאית, ועבר מטנק לטנק לזיהוי, לא עלינו, אם יש חללים, יחידת זחני, כן, זיהוי חללים. הוא מגיע לטנק שלי בלי לדעת שזה טנק שלי, והוא מכיר אותי היטב, אני הייתי עזרם צעיר מאוד מישיבת ההסדר, ולפני זה אברך, תלמיד שלו, והוא מוצא שם ספר אורות שהבאתי איתי היום כאן אליכן, ספר הזה. שמעתם על הספר הזה?
בדיוק, אנחנו לומדות.
לא, ברור לי שאתם יודעות ספר אורות, אבל שמעתם על העותק שבידי, לא סיפור לכם. בסדר, הקיצור, הספר הזה הייתי בטנק, וגם אני, כמותכם, קצת למדתי בו, למרות שבמלחמה קשה להגיד שלומדים הרבה, אבל למדתי יותר מה שאני אשמור עליו, והוא ישמור עליי. הספר הזה היה על מיכל שמן הידראולי, שדלה כולו, באר כולו, ואיכשהו, כשאנשים קרא להם שם מה שסיפרתי לכם, הספר הזה נשאר כמעט שלם. הצד הזה שלא היה על המיכל שמן הידראולי, הצד היפה נשאר. היום אולי אתם פחות מכירות את הכריכה הזאת, פעם זה היה ספר רות. אם אני פותח ואני מראה לכם, אז הוא נראה לבן יפה, השס הלבן, כמו שקוראים לזה. אלה כתמי בוץ מתקופות אימונים שהייתי בצהלים, זה הנופה לבוץ וכו', מגשמים, זה היה מתלכלך, אבל זה לא קשור למלחמה כל הזה. והנה אנחנו מתקרבים לדף אחד שאליו נכנסה הלהבה. בו האש בערה, אני משתדל לשמור על זה למרות שכל כך הרבה שנים עברו מאז, אני משתדל שזה לא יקרה לגמרי. זה אמיתי. שלא תחשבו שישבתי בבית עם איזה נר ועברתי מתחת לדף או משהו, זה האש שדיברנו עליה של המאות מלות סבזו שהיו, וכאן האש ליחכה, האש נכנסה לתוך הספר, ומעניין מה כתוב בדף הזה. זה אורות ישראל, והוא מדבר על מה שאומר הרמב״ם, שאדם לא יחשור באשתו בניו, אלא יהיה כל כולו כלל ישראלי, הפרק זה ההידבקות וההתקשרות בכלל ישראל. כאילו הוא אומר, עכשיו לפני ראש השנה, שזה השליחות שלנו, כמובן לממש את עצמנו, לדעת מהי השליחות שלנו בחיים, מה הכוחות שהשם נתנו, אבל מתוך ראייה איך אני חלק מהאומה, איך אני תורם לאומה, איך אני משמח את הבריות. תפקידי נשלח כאן להועיל לאחרים, בוודאי ובוודאי לכלל ישראל, למדינת ישראל, לצבא ישראל, לתחייתו של עם ישראל. הפרק הוא נפלא, פרק ג' למי שרוצה להסתכל, בסוף הספר בחלק שנקרא אורות ישראל. הייתי מעביר את זה ביניכם אחת אחת, אבל אני לא עושה את זה לא בגלל שאני מפחד לספר, אלא בגלל שכבר מחכים לי בשיעור הבא. בקיצור, הוא הביא לי את הוא מצא את הספר הזה בטנק, הוא גילה איכשהו זה שייך אליי, כי היה איזה כרטיס מוצמד עם חלק מהשם שלי, הוא זיהה והוא רץ לרמב״ם והביא לי את הספר הזה בתור עוד מוצל מאש, בתור איזה דרישת שלום חמה, חמה כפשוטו, דרישת שלום חמה מהטנק שלי. תראו, השיחה נגמרה, ואולי, אולי מישהו מכם שמע את ההמשך שלה שמופיע ביוטיוב. יש המשך מופלא שאני מצליח להסתכל. אם יש למישהו מכם מחשב נייד, סמארטפון או משהו כזה, אז תסתכלו, שלום רפפורט. תפקקו בגוגל, שלום רפפורט זה שהציל אותי. אותו אחד שהשמאלני והאנטי דתי עבר חוויה מיוחדת במוות קליני בעולם הבא, וכשהוא התעורר, אחרי שלא היה לו שום סיכוי להתעורר, הוא סיפר לאשתו איך שהיה מישהו שסיפר שם בעולם הבא, מישהו שהוא לא מזהה אותו, את כל הסיפור שכת סיפרתי לכם, ובית הדין אמר לו, אתה יכול לחזור לארץ בזכות זה. וזה הוא סיפר כשהוא התעורר, שלום רפפורט. הסיפור הזה מופיע בכמה מקומות. היה פעם ערוץ 10, שהיום זה ערוץ 13, הם צילמו אותנו, הידברות, ערוץ הידברות, יש להם על זה, הם כל חודש ממחזירים את הסיפור הזה, אין להם הרבה מה לסריט, אז הם כל חודש חוזרים על זה. ויש עוד כל מיני רשתות שהפכו את הסיפור הזה לסיפור מדהים. אז תקראו, הבחור הזה שהפעם שמאלני, עכשיו כל הזמן הוא בקשר איתי, זה שלא היה לו אף מילה אחת לדבר איתי, כל הזמן הוא בקשר, והוא מתחזק, מניח תפילין כל יום, לא נוסע בשבת, מאמין בקדוש ברוך הוא, בעקבות מה שהוא עבר. וזה סוף הסיפור. שיהיה לכם שנה טובה.